שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני שבת שירה וצריך להתחיל להתמלא בשירה, אבל כדי להתמלא בשירה אנחנו ככה אומרים שירה, צריך לדעת מה זו שירה. אז בואו נתחיל. שירת הים, מקור א', שמות תתוו, פסוק א', אז ישיר משה ובני ישראל. אז ישיר, מה זה אז ישיר? אז שר, מה זה אז ישיר? אתה מדבר איתי על העתיד? אתה מתאר לי מה שהיה, אז שר משה, מה זה אז ישיר משה? אומר רש"י, אז כשראה הנס של קריאת ים סוף, עלה בליבו שישיר שירה. שימו לב, אומר לך רש"י, תדע לך, שהתורה תופסת רגע אחד. מה זה הרגע הזה? הים נקרא לשתיים, משה רבנו רואה את הנס, ואת הרגע של מה שמתרחש בליבו של משה רבנו באותו רגע, לפני שהוא עוד פותח את הפה, את הרגע הזה התורה מנציחה. ואת זה היא שמה בתור הפתיח לשירת הים. שימו לב, שימו לב, זה מין כזה, איך אומרים בצילום, קלוז-אפ כזה, כן? תופסים איזה רגע, רגע אחד, שים לב לרגע הזה. והתורה מדגישה אותו, עוד פעם. מה זה אז ישיר? כי התורה מדברת על הרגע עוד לפני שהוא שר. והתורה אומרת, שים לב מה התרחש ברגע לפני שהוא שר. אז כשראה הנס, עלה בליבו שישיר שירה. למדנו שהיוד הזאת של אז ישיר, על שם המחשבה נאמרה. מאוד מעניין, רש"י, קבלה, כן? יוד זה חוכמה, מחשבה. אז כביכול, אז יוד שיר. השיר הזה בא מהחוכמה. השיר הזה בא מהמחשבה של משה רבנו. וכאן צריך להבין את ההנצחה הזאת. אני לא יכול להתאפק, אני אומר כבר עכשיו, שאצל חלק מהספרדים נהוג באמונה כל זאת, בתפילת ערבית של אל שבת, לשיר את ראו בנים את גבורתו, שיבחו והודו לשמו, ולכותו בסם קיבלו עליהם, משה ובני ישראל, לך אנו שירה, בשמחה רבה, ואמרו כולם, שרים את זה. כשמגיעים למי חמוך באלים השם, שקט. אומרים בלי מנגינה. לכאורה היית מצפה שישירו את מי כמוך באלים השם, מי כמוך ידע בקודש, נורא תהילות, אוסף אלה. נו זה מה שהם אמרו, אז שישירו את זה. ואותם קהילות ספרדים נוהגים לשיר לא את מי כמוך, אלא את ראו בנים את גבורתו, משה ובני ישראל, לך אנו שירה. בשמחה רבה ואמרו כולם, ממש הרש"י הזה. הרש"י הזה שאומר ששירת הים, הרגע שהתורה תופסת ואומרת, רגע, שים לב לרגע הזה, זה הרגע של לפני השירה. שרים את ראו בנים, משה ובני ישראל, לך אנו שירה, ולא את מי כמוך, שזה השירה עצמה, כמו שהתורה כביכול מדגישה את אז ישיר, אז כשראה הנס, עלה בליבו שישיר שירה. למדנו שהיוד על שם המחשבה נאמרה, וכאן צריך להבין למה התורה בעצם נוחתת על הרגע הזה, מנציחה אותו, מעמידה אותו כביכול בפתח השירה, וצריך להבין למה. אבל מדרשו, או ממשיך רש"י ואומר, מדרשו אמרו רבותינו ז"ל, מכאן רמז לתחיית המתים. כלומר, מה זה אז ישיר? לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, משה רבנו בתחיית המתים, יקום וישיר. מה קרה? מה חסר ברגע הזה של בקיעת ים סוף, קריאת ים סוף? מה חסר ברגע הזה שצריך לדבר איתי שבתחיית המתים הוא ישיר? אתה קודם כל תגיד אז שר, לעתיד לבוא ישיר, עוד סיפור. נפלא, מדהים, אבל כאילו כשאתה אומר, בתחילת המתים הוא ישיר, אתה כאילו מוריד משהו משירת הים, חס ושלום, אז מה חסר פה שצריך לדבר על השירה שתהיה בתחילת המתים? אז בואו נתחיל אחד אחד. דבר ראשון, הפירוש הראשון של רש"י. למה התורה מדגישה את אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה? אומר מרן הרב קוק, באגרות הראיה, חלק א', איגרת מ', איגרת מ', מקור ב' לפנינו. עכשיו שימו לב, זה הגדרה של שירה בכלל. אומר מרן הרב קוק ככה, שאין התפעליות שירית נכתבת לשם תכלית. שיר לא יכול להיות, אתה יודע, חמשיר כזה, בן אדם יש לו יכולת של חריזה, שולט בעברית, אז הוא אומר, בוא נדבר על נושא לא יודע מה, והוא בוחר לו, ואומר, בוא עכשיו נכתוב, הוא כותב בחרוזים את דעותיו, זה לא שיר. זה לא שיר, זה מישהו שיודע לכתוב חרוזים, כל הכבוד, אתה חרזן לילה או לילה, אתה לא משורר, זה לא שיר. אז אומר הרב, שאין התפעליות שירית נכתבת לשם תכלית. כי אם, שימו לב טוב למשפט הזה, כך היא הצורה הנפשית פנימה. כמה שזה יפה, כמה שזה יפה, אומר לך הרב, תקשיב טוב, אתה יודע מה זה שיר? שיר זה שפחי כמיים ליבך. לשפוך את התוך שלך החוצה בלי השתלשלויות. בדרך כלל, כשאתה מדבר, חשבת, למדת, עיינת, צמצמת רעיונות, מחשבות, תחושות, הכנסת אותם למילים קצובות, לתוך הגדרות, לתוך מילים, לתוך ארוזים, כל זה לא שיר, זה דיבור, מדברים. מה זה שיר? שיר פרושו של דבר שהנשמה שופכת את עצמה החוצה בלי השתלשלות, בלי צמצומים. כמו שזה בפנים, פרח, זורקים את הכל החוצה. הנשמה נשפכת החוצה. אתם יודעים מה זה לשפוך? יש למזוג ויש לשפוך. כשאתה שופך זה יאללה. בלי צמצום להכניס לתוך כלים, לתוך הגדרות. כן? עכשיו שיר שהוא בנוי בחרוזים כזה, שהוא בנוי על שכל, רואים את זה עליו. מרגישים, זה לא שיר. אבל כשאתה שומע שפחי כמיים ליבך, אתה כבר נשפח בעצמך, כן? זה כאילו, אתה מרגיש שהנשמה בחוץ. הנשמה של המשורר מונחת במילים ככה בחוץ, בלי שצמצמו את זה לכל מיני הגדרות שכליות. ובעצם אומר לנו הרב, שירים שנכתבים לשם מגמה, כמו המאמר דעה הזה שכתוב בחרוזים לדוגמה, אין רוח השיר הטהור חל עליהם. יש רוח של שיר טהור. הרוח הזאת לא חלה על מי שכותב, אתה יודע, הוא רוצה להגיד משהו וחורז לנו חרוזים. זה לא שיר זה. רוח השיר הטהור זה כשהנשמה פשוט מוציאה את הצורה הנפשית פנימה, כמו שהיא, החוצה. ללא השתלשלויות. ומסיים הרב ואומר לנו, כמו אגדות, כלומר גם אגדות של חז"ל שהן מסתירות כל מיני אמירות, כל תוכנן של האגדות הטהורות והקדושות אינן, עכשיו תקשיבו למשפט, העתקה נאמנה, של חזיון הנפש בעולמה הפנימי. כלומר, יש עולם פנימי, וכאילו מעתיקים, כמו שזה בפנים, החוצה, כמה שאפשר, כי בכל זאת הכנסת את זה למילים, אבל מרגישים על המילים, או על האגדה שנאמרת בדברי חז"ל, שהיא מין איזה מין יציאה החוצה של הפנים, כמו שהוא, בלי להיסה, בלי הגדרות, בלי להקציב את זה, בלי לצמצם את זה. הנפש כאילו נשפך את החוצה. וזה בעצם שיר. לפי זה בואו נחזור לרשי, אז ישיר משה אומר רשי, אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה. כלומר, שבעצם התורה אומרת לך, תדע לך שיר, אל תסתכל לי עכשיו על המילים, בוא תבין שהשיר הזה, העיקר שלו, זה הרגע שהייתה התעוררות פנימית נשמתית אצל משה רבנו, והתוך שלו התעורר לשיר, זה כבר השיר. זה השיר עצמו. המילים שבאות אחר כך זה רק מין תוצאה כזאת שהדברים נזרקו החוצה. אבל בעצם השיר זה ההתעוררות הנשמתית הפנימית שאחר כך היא זורמת החוצה במילים קדושות, מיוחדות, כל הכבוד. אבל בעצם למעשה השיר זה שכשהנשמה יוצאת החוצה כמו שהיא. בלי צמצומים, בלי הגדרות, בלי יותר מדי תכלית ומגמות ותכנונים, אלא מה שיש בפנים יוצא החוצה כמו שהוא. וזה בעצם יוצא מאוד יפה לפי הסבר של מרן הרב, שזה בעצם שירה. אז התורה אומרת, ידע לך, השיר של משה רבנו, זה לא, הוא ישב תכנן, החזיק טיוטות, החליף, לא, החרוז הזה כן מסתדר לו, לא מסתדר לו, כן? גם רבי יהודה לוי בספר כוזרי אומר, שהשירה הקדושה, שירת הקודש, מוותרת על החרוזים. כי החרוזים מצמצמים את זה למשהו שצריך להתאים לצליל של המשפט הקודם. והיא מעדיפה את המשמעות ואת התוך הפנימי הנשמתי על פני החרוזיות, על פני ההקצוע החיצוני. כן? עכשיו, איך אומרים, תסלחו לי, אבל אני רוצה לקחת אתכם גם למשוררת. אמנם זה לא חז"ל וזה לא הרב קוק. עדיין משוררת דגולה, המפורסמת בשמה רחל. המשוררת רחל, בספר שירים שלה, בסוף יש קצת מאמרים שלה. אחד המאמרים שהיא כותבת על אות הזמן, בעברית של היום זה מה הטרנד היום, כן? בלועזית, עברית, אלק, זה סלנג בלועזית, כן? כאילו מה האופנה של השיר בתקופתה? מה היא אומרת? היא אומרת שאם בעבר המשוררים היו צריכים להראות את המילים המדהימות שהם יודעים להשתמש, איך אומרים החבר'ה, מילים של בית מרקחת, כן? כמה שיותר נראה ככה שהשתמשת באיזה עברית מיוחדת וזה, אז אתה משורר דגול. אבל היא אומרת, זה לא התקופה. בתקופה שלנו היא אומרת, השיר צריך להיות פשוט. כמו שהוא, שאתה מוציא החוצה את מה שאתה מרגיש, כמו שזה בפשטות, אלא פשוט כיוון שיש לך לשון יפה. אז ממילא זה יוצא גם בלשון יפה. אבל בעצם זה צריך להרגיש את הנשמתיות, וזה מאוד יפה שהמשוררת הזאת שהייתה בתקופת החלוצים, היא בעצם מרגישה למעשה, תקשיבו טוב, את האור של ארץ ישראל מתחיל להאיר. כי כל זמן שהיינו בגלות, אז מה, הנשמה זה לא קריאת ים סוף, זה הגלות. כן? אז ממילא, אז על השירה, לא כולה, היו ענקי ישראל שכן הצליחו, אבל היה קשה להוציא שירים שמרגישים בהם את הנשמתיות. עדיין גדולי ישראל הצליחו לעשות את זה, כן? אבל ברגע שבאים לארץ ישראל, זה הופך להיות נחלת הכלל. כלומר, כבר אפשר למצוא הרבה משוררים שהם באמת מוציאים את נשמתם פנימה כפי שהיא, כי הנשמה מתחילה להיפתח. מקום לענייננו, אז זאת ההגדרה של הרב קוק, וזה יוצא מאוד יפה עם רשי. ואנחנו עכשיו נעבור לפירוש השני ברשי. רשי אמר, רמז לתחיית המתים. כלומר, שלעתיד לבוא, משה רבנו ישיר. אז כאילו, אז משהו חסר עכשיו? אז מה חסר? תראו איתי יחד מקור ג', אומר רבית יוסף, אורח חיים סימן תף צדיק. ושיבולי הלקט כתב בשם מדרש הרנינו, שהטעם שאין גומרים מעלל כל ימי הפסח, ולפי שנטבעו המצריים... לא אומרים הלל שלם כל פסח, אומרים הלל ביום הראשון שלם, ואז אומרים הלל לא שלם, כי בשביעי של פסח, שזה שם קריאת ים סוף, אומרים הלל לא שלם, אז גם שישה ימים שלפני. אז רק יום ראשון של פסח אומרים הלל שלם, בשונה מסוכות שאומרים כל הזמן הלל שלם. אז כלומר, שכביכול, אומר הבית יוסף, מה הטעם? שאין גומרים את ההלל, לפי שנטבעו המצרים. אבל לא הבנתי, לא הבנתי. הרי אנחנו, משה רבנו אמר שירת הים, לא? אנחנו מבסוטים, שבת שירה, המצרים טבעו בים, לא? ופה פתאום הוא אומר לנו, לא, לא אומרים הלל כל פסח, מה, אתה מתחיל לי פה, מה, אתה תסכול של שמאלנים משהו? כאילו, מה הסיפור? נהיית לנו יפה נפש? מה העניין? מה זה הדבר הזה? טוב, בוא נראה הלאה. דברים למד בית, הפסוק אומר כך, באנחל עליון גויים, באפרידו בני אדם, יעצב גבולות עמים. למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אומר לנו הפסוק שבעצם כל אומות העולם, הקדוש ברוך הוא סידר את כל העמים ככה שכל עם יש לו בחינה מסוימת שזה הבחינה שלו. אבל יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כלומר ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה, לומר שלמעשה כל 70 אומות העולם על בחינותיהם, ממוזגים, מחוברים בחיבור שהוא ממילא נעשה בעל משמעות אלוהית ברמה אחרת לגמרי, בתוך עם ישראל. כלומר, אנחנו לא באים נגד העולם. אנחנו לא שמחים כשמצרים טובים בים. אנחנו שמחים על ההצלה. אז לא הבנתי, אז לא שמחים? אז למה שרים? מה הולך פה? צריך להבין את האיזון פה. האיזון לא מובן. אומר לנו הרב קוק, באורות הקדש חלק ב', האחדות הכוללת פסקה למד. יש, וכאן תמצאתי מתוך הפסקה, יש שהוא שר את שירת נפשו, אדם שעסוק מאוד בשיר האישי שלו, ויש ששר את שירת האומה, ויש ששר את שירת האדם. אמרת שירת האומה, לא סיימת? לא. יש גם שירת האדם. ויש מי ששר את כל היקום, שירת כל היקום, כל ההוויה, כל הבעלי חיים, הצמחים. אמנה, רבותיי, אנחנו ברב קוק, לא? חשבתי שהמתנעלים הם גזענים. פתאום אתה מדבר איתי על אהבת האדם, עצמך, מעל זה אהבת האומה, ואז אתה אומר לי, מעל זה אהבת כל האדם? ומעל זה עוד אהבת החיות, איכות הסביבה, הצמחים, מה הולך פה? ממשיך הרב קוק ואומר, ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת. הכל בבת אחת, רואה את השלמות שהכל מתחרז ומתחבר, ומה במרכז? להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, ישראל מה זה? אותיות שיר אל, שיר השירים, שיר השירים שרומז לאהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא השיר של כל השירים, שיר השירים אשר לשלמה, מה זה שלמה? רומז לקדוש ברוך הוא למלך שהשלום שלו. אז מה בעצם אומר לנו פה הרב קוק? שלמעשה השיר הישראלי האמיתי הוא השיר שחורז את כל השירות של כל האומות בבת אחת לשיר של כל השירים אשר למלך שהשלום שלו. אז מילא אנחנו מתחילים להבין שבעצם אנחנו לא אמורים להיות שמחים שהמצרים טובים בים, סלח לי. המצרים האלה רצחו יהודים, עשו לעם ישראל שואה ממש. אז מה, לא צריך להרוג אותם? אז בטח צריך להרוג אותם, וצריך לשמוח כשהם טובים בים, ואז ישיר משה. מה, זה ברור לגמרי. אז שימו לב עכשיו טוב, שימו לב עכשיו טוב לחיתוך הזה. למעשה, עם ישראל בוודאי צריך להקות באויביו. ובוודאי גם להגיד הלל ביום העצמאות, הלל ביום ירושלים, על כל המלחמות האלה, שניצלנו הצלה לכלל ישראל במובהק, בוודאי. אבל שימו לב, השמחה לא לגמרי שלמה. למה? השמחה לא לגמרי שלמה, כי השיר הישראלי איננו שיר לאומני שלנו על חשבון אחרים, ממש לא. השיר הלאומי הישראלי הוא שיר השלום, שיר אוניברסלי של אהבת כל היצור, כל היקום, כל האדם. לא שיר השלום המזויף, המעוות, שלא רואה שקדושת ישראל ולאומיותו, זה האוניברסליות של העולם, זה הלב של העולם כדברי רבי יהודה הלוי. לא. אלא שיר השלום האמיתי, שיר של כל השירים אשר לשלומו, אשר למלך שהשלום שלו. ישראל, שיר אל, שירת קודש שכוללת את כל השירות כולם. והלאומיות הישראלית, שמופיעה כלאומיות כדי שנוכל להשפיע על העמים, היא צריכה לקבל את כל מעמדה המלא, שולטת, כובשת את כל ארץ ישראל, מיישבת את כל ארץ ישראל, אבל לא מטעמים לאומנים פרטניים כאלה של אגואיסטים כמו אצל אומות אחרות, אלא כיוון שהישראליות והלאומיות הישראלית היא שיא האוניברסליות, והיא בעצם קידום של כל העולם כולו, העלאת כל העולם כולו, שלום של כל העולם כולו. אז ממילא השמחה הישראלית האמיתית מתי תהיה? בתחיית המתים, אז ישיר משה לעתיד לבוא. למה? כי אמנם שר משה ואנחנו שמחים, שבת שירה, המצרים טבעו בים, אבל השמחה לא שלמה, כי זה עדיין לא הגיע הגילוי השלם של ישראל. כי הגילוי השלם של ישראל זה לא כשהמצרים טובים בים, אלא כשהמצרים חוזרים בתשובה. הגילוי השלם של ישראל זה כשהמצרים יעלו לרגל לחוג את חג הסוכות. זה התיקון השלם של ישראל. ואוי לו למי שלא יעלה כדברי הנביא. זה התיקון השלם. אז ממילא יהיה שמחה גדולה, לא הייתה ברירה. כל מצרים שיאבדו את ישראל, הם למעשה הרסו את העולם, שיאבדו את העולם, עצרו את העולם מלזכות לאור הגדול של ישראל שיעיר אותו. הם למעשה היו כמו איזה חסם בתוך חדרי הלב של הבריאה, של היקום כולו. אז למעשה צריך לשמוח ששחררנו את החסם הזה בתביעת המצרים בים. כן יאבדו כל אויביך השם. אבל מאידך, האם זו השמחה השלמה הגדולה? לא. כי כרגע יש שמחה שכרגע ניקינו, תיארנו. אפשר להמשיך הלאה כדי לתקן עולם במלכות שדי. אבל התיקון האמיתי השלם יהיה לעתיד לבוא, כשהמצרי בעצמו יחזור בתשובה. אז יהיה השיר הישראלי השלם. לכן זה אז ישיר משה. ובאמת כותב לנו הרב קוק, תראו איתי יחד במקור ג' שורה חמישית, בגרות הראייה חלקה לפיגרת קוף י' ב', על דבר האמונות הזרות. לא הבלעתן והריסתן היא מטרת תורם של ישראל. אנחנו לא כמהים להרוג את הגויים. רחמנא ליצלן, זה דיבור לא יהודי בכלל. אז כי אם תקנתם והעלאתם, תקן אותם, להעלות אותם, עשרת ציגיהם, להוציא את כל העבודה זרה שיש אצלם, וממילא ברגע שתוציא מכל הדתות האחרות את כל הבלבולים, מה יישאר? מה יישאר? מה שהם קיבלו מעם ישראל. וממילא הצטרפו בזה למכור ישראל. והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלוהינו, אומר זכריה. כן? עכשיו, בדרך אל זה כמובן שיש מלחמות ויש הרחקות ויש כיבוש הארץ, יישוב הארץ, זה בדרך. אבל התכלית האחרונה היא להגיע למצב שהעולם כולו, אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד, צריך לא להתבלבל. אין הכוונה עכשיו שבדרך אתה עכשיו תתחיל לי פה לא להילחם או לא להיאבק נגד כל מי שמנסה לגעת בארץ או באמונת ישראל וכו' וכו'. ודאי שלא. אבל בכל זאת צריך לדעת שזה התכלית. דעה רחבה זו ממותקת במתקע ודובשה של תורת אמת, כן, עם המיתוק של כל ההלכות והפנימיות תורה, צריכה להתלוות עם כל אורחותינו באחרית הימים. למיכתא מורייתא לחתום את התורה בהיכלה דמלכא משיחא, בהפיכת מרירא למתיקא וחשוכא לנהורא. דהיינו, היכלו של משיח זה להפוך את המר למתוק ואת החושך לאור. וזה בעצם העבודה שלנו בדורות האלה, שלמעשה הניצחון על אומות העולם, מה שהכרחי להילחם, מה שהכרחי לתת את המכה, צריך לעשות עד הסוף, לא כמו ש... כן, צריך לעשות זה עד הסוף. אבל כן צריך לדעת שבסופו של דבר, השלום האמיתי בו יבוא מתוך דיבור, אבל דיבור יהודי שורשי. דיבור שאומר, אתם צריכים לשמוח שאנחנו שולטים בארץ ישראל, כי זה מביא את האור לעולם, כי זה מה שמביא לכולכם את השפע. ולכן אנחנו לא יכולים לוותר על סנטימטר מארץ ישראל, כי ויתור על סנטימטר מאדמת ארץ ישראל, זה ויתור על אור אצלכם. זה יעשה חשיכה אצלכם, לא רק אצלנו, בכל העולם. וכל הדיבור הזה צריך להיות דיבור, אבל דיבור שורשי עמוק. והרב קוק כותב לנו באגרותיו, ודיברנו על זה בעבר, שברגע שהאומות ישמעו את הדיבור הזה, מפלס כעס השנאה ילך וירד. ודווקא בגלל שמדברים כמו איזה מין מדינה חילונית כזאת, מודרנית, חסרה דרך, זה מה שהכי מעצבן אותם. כי אם אתם לא עם ישראל שבא עם התורה שקיבל בסיני, אז איזה סיבה יש הארץ תהיה לכם? אבל אם אתה בא מהטעמים של להאיר את העולם, כי אור השם עלינו ואנחנו צריכים להאיר את כולכם, אנחנו הלב באיברים, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, אז אומות העולם מבינים, יש היגיון בדברים, לא שכולם יסכימו, מן הסתם גם יהיו מלחמות, רחמנא ליצלן, נקווה שלא, אבל הדיבור אחרת לגמרי. אז עד כאן הבנו למה אז ישיר בשתי טעמים. טעם אחד זה הטעם של השירה. כלומר, התורה מנציחה את רגע ההתעוררות בליבו של משה רבנו. והדבר השני זה שהשירה לא שלמה, כי לעתיד לבוא השירה רק תהיה שלמה. עכשיו שימו לב. אז בעצם אנחנו לומדים לדעת שיש פה שירה, היא שירה פנימית, רוחנית, התעוררות נשמתית, והיא צריכה להופיע במלוא הדרה לעתיד לבוא. אבל מה אנחנו חושבים? שיש לנו תורה ויש גם שירה. שירה זה גם, אתה יודע, בתורה יש גם שירה. אבל שימו לב, מאיפה לומדים את המצווה לכתוב ספר תורה? תראו איתי ביחד מקור ד', דברים למד א', ועתה, כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. מה זה השירה? לכאורה שירה תאזינו. אומר הפרישה ביורה דעה, עין ריש, מצווה תעשה על כל אדם מישראל שיכתוב לו ספר תורה. מאיפה יודעים? שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. השירה הזאת זה רק האזינו. וקיימה לנדן, כותבין את התורה פרשיות, דה תורה חתומה ניתנה. אתה לא מוציא מגילת פרשת האזינו, אין כזה דבר. אתה רוצה לכתוב את האזינו? אתה צריך לכתוב את כל התורה. ואם כן, על כוחך לא כאמר שיכתבו שירת האזינו לבדה, אלא היינו לומר שיכתבו כל התורה עד שירת האזינו שהיא גמר של תורה. אז בעצם אומר לנו הפרישה, איך לומדים שצריך לכתוב ספר תורה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אבל השירה זה רק האזינו, כן, אבל אם שכתוב רק האזינו, תכתוב את הכל. תגיד, למה לעשות ככה בעקיפין עם היד כזה מסביב? סביב לראש, עד לאוזן בצד השני. למה? תגיד, תכתבו ספר תורה. למה להגיד, כתבו לכם את השירה הזאת, והרי אתה לא יכול לכתוב רק את השירה הזאת, אז תכתב את כל הספר תורה. מה זה הדבר הזה? תגיד, תכתבו ספר תורה. אלא שבוודאי התורה באה ללמד אותנו, שאומנם יש שירת האזינו, אבל כל התורה כולה היא שירה אחת גדולה. שירה פנימית, נשמתית. אבל רגע, התורה זה הלכות, תסתכל פרשת משפטים, מלא הלכות, מה, מה הוא הזיק לו, מה עשה לו, זה חפר בור, הוא זה, מלא הלכות, איך אתה אומר לי התורה שירה? מה פתאום התורה זה שירה? אומר לנו הרב קוק, תראו איתי ביחד מקור ראי בקובץ א' ת' קוף ד', האמת היא שזה גם הובא באורות האמונה, עמוד 123, קובץ א' ת' קוף ד', אומר הרב ככה, האמונה היא שירת העולם העליונה. מה זה אמונה? שירה. למה? כי מה זה שירה? השירה זה אותה התעוררות פנימית נשמתית. איפה האמונה? האמונה זה לא רק העבודה השכלית, היא רק מכינת האמונה. האמונה באמת זה שאחרי שלמדת וביררת לעצמך את הדברים, אתה מתחבר על זה עם כל החיות שלך, עם כל שירת הנשמה שלך. אז אתה באמונה, וצדיק באמונתו יחיה. שכל החיות, כל זרימת החיים, כל שירת החיים שלך מחוברת אל השיר האלוהי הגדול שמחבר ועושה את כל פרטי המציאות לשירה אחת גדולה. אז האמונה היא שירת העולם העליונה, ומקורה הוא, מה מקורה של האמונה? הטבע האלוהי שבעומק הנשמה. יש טבע אלוהי לכל נשמות שלנו, הן לפי האמת נולדות מאמינות, כי בעצם נשמותינו הן חלק אלוהה ממעל. לך רק נשאר לגלות את העובדה שאתה מחובר אליו. לגלות את זה בדעתך, בהבנתך, בחיותך, לגלות את השירה שלך, לשיר את השירה שלך. אבל השירה היא כבר חקוקה בעצם טבע הווייתך. העונג של ההסתכלות הפנימית, של עושר אין סוף, של החיבור אל אין סוף, ששמה, ברגע שאתה מחובר לאין סוף, אז מה זה אומר? שאין מוות בעולם, ואין רוע, ואין טומאה, ואין אגואיסטיות, ואין מריבות, ואין מלחמות. כל העושר, כל העושר זה אין סוף. אז זה בעצם העושר של ההסתכלות הפנימית, זה האמונה, שהיא בעצם שירת העולם העליונה, שהיא בעצם הטבע האלוהי שנמצא בעומק הנשמה. רגע. אבל אמרנו שיש הלכות, אתה מדבר איתי על שירים, התורה הקצובה, דהיינו, ההלכות של תורה, שזה כבר קצוב, זה מותר, זה אסור, זה צריך לעשות בבוקר, זה צריך לעשות בערב, זה בשבת, זה בסוכות, זה בפסח, כן, כל ההקצבה הזאת של הלכות מדויקות, באיזה תאריך, באיזה שעה, איך עושים, מה עושים, היא בנויה על פי המסקנה של שירת קודש עליונה זו, בקציבתה, מה עשית? כלומר, כל ההלכות של תורה הם בעצם לקחת את השיר, את השירה העליונה האלוהית שבטבע הנשמה, ולהוציא אותה אל המציאות על ידי צמצום שלה לתוך הקצוות מעשיות. אז כל המצוות הם בעצם המסקנה המעשית הקצובה, המצומצמת של השירה העליונה. ממשיך הרב ואומר, מלאי עוד השירה, אנשים שמרגישים את השירה בתוך נשמתם, הם מצטערים לפעמים מדקדוק המעשי והגבלותיו. כלומר, הם מרגישים, אני רוצה את השיריות, ופה אתה מתחיל להכניס אותי להלכות, פרטי הלכות, מרגישים קצת טיפה צער עם זה, כי הם רוצים את ההתרחבות של השירה הנשמתית, ופה מכניסים אותם לקצובות הלכתיות מצומצמות. ומכל מקום, אומר הרב, מתוך שהם יודעים שהעולם בשיעורים הוא עומד, אנחנו נמצאים בעולם שהוא מוקצב, הוא מוגבל, נכון? אז אתה לא יכול לחיות כמו ב-60s, זה בדיוק היה הטעות של ה-60s, ילדי הפרחים. הם רצו שירה ללא קצובות. מה קרה בסוף? הפכו להיות הפושעים הכי נוראים והכי איומים שיש, כן? אז זה בעצם מלמד לך שלעם ישראל יש את האיזון הנכון. שירה פנימית שיוצאת בקצובות מעשיות. ואז אומר, וגם המאור השירי, הוא צריך להתבסס על פי כלים קצובים. אז הם מקבלים באהבה, וממשיכים אור אהבה ושירה במשפטים הקצובים. ועל ידי סבלנות זו, שמבינים ששיר צריך לרדת לתוך פסים מעשיים, על ידי סבלנות זו הם עולים והעולם מתעלה עמם. הפזיזים לעומת זאת, שנשמתם בוסר היא, לא עבדו, לא פיתחו את נשמתם, אינם יכולים לסבול את התקציב והם מלאים מרידות. למה הם מורדים? כי הם רוצים איזה שירי ולא מוכנים לקבל את זה הלכתי. אבל בתוך המרידה הזאת נועם השם חי. למה? כי בעצם הם רוצים את השירה, רק קשה להם להוריד אותה להלכות. ואורו של משיח כשיגלה ירפא את המשובות כולן, ושבו ליבות בנים אל אבות ובנייך בונייך יהיו, כי יהיו לימודי השם שבחוכמה יסד ארץ. כלומר, שאומר המלך המשיח יראה לכל העולם, ובפרט קודם כל לעם ישראל ומתוך כך לכל העולם, את השיריות של התורה, איך היא יורדת ומהירה לתוך ההלכות הקצובות. איך יש פה חיבור של שיר נשמתי, מתרחב, מתענג, בנועם השם, שמתחבר אל תוך הקצובה ההלכתית של המותר, האסור, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, כן, לתוך כל הצמצום. רצית לשאול משהו?
זה מסתדר עם הקורבן, שכמו ששיר
נכון. עכשיו, שיר, אתה יכול לבטא מה קורה בצד הפנימי השירי בשיר. מצוין. אבל לא תוכל לנהל את העולם, לתקן את העולם עם שירים. מעין מה שנאמר, מה שאמרו חז"ל, חכם עדיף מנביא. ואומר לנו הרב קוק שם באורות זרעונים, איפה שהנבואה נכשלה ולא הצליחה לעצור את להחזיר את עם ישראל מחטאיו, באה החוכמה ההלכתית והצליחה להחזיר את עם ישראל בתשובה. כלומר, חכם עדיף מנביא, אבל בסופו של דבר חכם ונביא התחברו ביחד, שזה בעצם נשמת משה. אבל מה הכוונה? כי הנביא הוא בא עם אמירה שירית, אבל תוכנית פעולה, איך עושים, איך מתקנים, עין. אבל החכם בא ואומר לו, תקשיב, שבת ככה, כניסת שבת, צאת שבת, בבוקר מתפללים ככה, בערב ככה, זה מותר, זה אסור, לא לבשל ככה, מביא לו את ההלכות, מלמד אותו איך מתקרבים להשם בפועל עם תוכנית מעשית מסודרת. עכשיו, מה קרה בגלות? מרוב מעשיות, מצד אחד חזרו בתשובה, עזבו את החטאים, מצד שני, הפכו להיות טיפוסים כאלה מצומצמים מאוד, אתה יודע, רק הלכות וזהו. עכשיו שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, צריך שילוב של חכם ונביא ביחד. דהיינו, את השיריות עם ההלכתיות בבת אחת. עכשיו, לשיר יש את התפקיד שלו, לבטא את השיריות, אבל השיר צריך שירת החיים עצמה. זה לא מילים עכשיו שנשיר שיר, אלא השירה עצמה זה מהות הנשמה, חיות הנשמה. השירה הזאת צריכה להתחבר אל הקצובות ההלכתיות, אל התוכנית המעשית של איך הדברים יוצאים אל הפועל בעולם החיים המעשיים. זה בעצם, אני לא רוצה להאריך עכשיו, אבל זה בעצם הסוד של האספקלריה האמירה של משה רבנו, שהוא היה גם נביא, אבל גם חכם תורה שפוסק הלכות. מה שבשאר הנביאים לא פוסקים הלכה מנבואה, אבל משה רבנו כן פוסק הלכה מנבואה. כלומר שאצל משה רבנו הייתה את היכולת להיות בשיריות הנשמתית של האמונה האלוהית העליונה של האינסוף, ובבת אחת לרדת עם כל זה לתוך הקצבה המצומצמת, ההגדרתית של עולם ההלכה, של מותר ושל אסור, וגם של עולם המעשה, ולהיות מלך. משה רבנו היה גם נביא, גם מלך, וגם חכם של תורה בבת אחת. זה בעצם התיקון הגדול, שזה לא רק עניין אישי, אלא זה תיקון של הדור, של העולם. אז עד כאן בעצם ראינו בינתיים את השירה, ואז אנחנו מתחילים גם להבין את העובדה שהשירה היא לא רק משהו צדדי שהתרחש בשירת הים ובהאזינו, אלא זה בעצם מייצג את כל התורה. זה בעצם התוך של כל התורה כולה. אבל מרן הרב קוק עכשיו לוקח אותנו מהמקום הזה, לוקח אותנו למקום מאוד מיוחד, שבעצם מסביר לנו את מדרגת התגלות שכינה בתוכנו, על פי רמת השירה, שירת החיים שבתוכנו. בואו נראה את הדברים. אומר לנו הרב קוק במקור ו', אורות הקודש ג', מוסר הקודש עין ג'. אומר הרב, יסוד השיח, מה זה שיח? מידתו של יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, העומדת למעלה גם ממדרגת שיר. שהוא, קודם כל הוא, קודם כל נסביר מה זה שיר, אומר הרב, לפני שנלך למדרגת שיח, שהוא יסוד התגלות קדושת ישראל. היסוד של התגלות קדושת ישראל זה השיריות הזאת. שיר אל, מה זה שיר? תקשיבו טוב, ראשי תיבות, אומר הרב. שכל, יכולת, רצון. עוד פעם, שיר ראשי תיבות, שכל, יכולת, רצון. הלאה, לאט לאט, ממשיך הרב ואומר שהוא השיר למעלה מזמר. כלומר, עושה לנו הרב פירמידה. למעלה שיח, הוא עוד לא הסביר לנו. מתחת לזה שיר, והכי נמוך, זמר. מה זה זמר? אומר הרב, זמר החובר רק את ההמשכות של השיר, ולא את עוצם מקוריותו. שימו לב, הזמר הוא טכני לגמרי, אין בו שיריות, הוא נובע מהשיר, אבל הוא טכני. מה פירוש? במקום שכל, מחשבה ועמקות של להבין דברים ולהחכים, בזיכרון. יודע להגיד מה היה פעם ולהמשיך את מה שאמרו לו, זהו, זיכרון. אין לו חשיבה, אין לו מקוריות של מחשבה, אין. למה? כי עוד פעם, השכינה נעלמה, אז במקום שכל, בזיכרון, זוכרים מה אמרו פעם, כן? במקום שכל, בזיכרון. במקום יכולת, במחשבה, במקום יכולת ביצועית, גיבורים כמו בניהו בניהו ידע, ראש הסנהדרין וגיבור צבא, מה בא במקום יכולת? מחשבה, אתה יודע, רעיונות, נשארים בתיאוריה. כן, היום זה כל כך נורא, שכשבא בן אדם ואומר, רבותיי, בואו נתחיל להעביר את המחשבות שלנו ליכולת, לביצוע. אנשים אומרים, תישאר בבית מדרש. תישאר בבית מדרש, תעזוב את עולם המעשה, תשאיר את זה לאלה שלא לומדים. אתם מבינים מה זה? זה צרת גלות. זה אנשים שמסרבים להיגאל, חס ושלום, מתוך בורות. ופה צריך ללמד. אתה לא יכול להישאר לי בזמר, צריך לעלות למדרגת שיר. אנחנו היום מסתובבים עם אלף זמר ועוד זמר, במקום לעלות לשירה הישראלית האמיתית. ואנשים עוד חושבים שהם חכמים גדולים, כשהם מתעקשים להישאר במדרגת הזמר, וגם למשוך אותי, וכל מי שרוצה ללכת איתי בעניין הזה, למשוך אותנו גם כן, להישאר בזמר. אנחנו לא נישאר בזמר, אנחנו עלי מדרגת שיר. עכשיו, בזמר, מה אומרת? מחשבה. ואצל השיר, מה זה היוד? יכולת. כלומר, בזמר רק חושבים, לא מבצעים. בשיר כבר קמים ומבצעים. שימו לב שהרב קושר את זה לשיריות. כי אם אתה טכני, אתה רק תחשוב ולא תבצע. ברגע שזה כמו איזה זרימת חיים, איזה תסיסה, הרת עולם, פנימית, שהומה בתוכך, אתה לא יכול לא לקום ולעשות. היית שמח לא לעשות במרכאות מהצד הפרטי שלך, אתה נדחף בדחיפה כזאת, שאתה לא, אתה כבר לא שולט בזה במרכאות, כן? זו דחיפה פנימית חזקה. למה? כי יש שיריות. אבל אם אין שיריות, אז אפשר לחשוב מחשבות ולהישאר בתיאוריה. אז זה זמר, ולא סיימנו, רגע, הגענו עוד לרי של זמר. ממשיך הרב ואומר, במקום רצון אדיר, הממולא אור השכל והיכולת המוחלטה. כלומר, בשיר יש לך את אור השכל ויכולת מוחלטה, כי ביכול סייעת הדשמע שהקדוש ברוך הוא מוליך אותך. וזה מביא רצון אדיר, זה שיר, שכל, יכולת ורצון. במקום זה מה בא? בא רצון קלוש, שהוא מתחיה רק מהשפעת הזיכרון של העבר, והציור לחשוב על דבר אידיאלי היכולת, בתשוט כוח, באפס כל גבורה להגשימם, להוציאם אל הפועל. הבנתם מה זה זמר? רצון קלוש. כן, רוצה, כן, אבל תשמע, זה לא יודע, זה קשה, זה לא פשוט, איך זה, ואיך תעשה רגע, ואיך, וסליחה, ומה, מה תעשה עם זה? אתה יודע שיש להם כסף, יש להם עוצמות, ואיך תתמודד? לא באמת, אני לא בא להחליש אותך, והוא מנסה להחליש אותך, כן? אז אומר הרב, זה זמר, זה תשוט כוח, זה אנשים שלא מסוגלים להוציא לפועל שום רעיון. כלום! והיום זה נהיה אמין כזה, כאילו אם אתה מדבר ככה, אתה אין, אתה באופנה, כאילו, וואלה, אתה תותח, אתה ריאלי, באמת כל הכבוד. בא בן אדם, מנסה להגיד, חבר'ה, בואו נצא מהביצה הזאת, תעשה לי טובה, בלי להיות הזוי, אל תהיה לי הזוי, בלי דמיונות, אנחנו אנשים מעשיים, ראית, אנשים ניסו וזה לא הלך, זה לא, אני יותר לא מנסה לצאת מפה, הוא חושב שהוא איזה חכם גדול, כן, כי הוא נשאר בביצה וזהו, ושהצפרדע תשלוט עליו, וגמרנו, לא מוכן לנסות לצאת מהביצה, כי כבר כולם ניסו ולא הצליחו, אז מה יש לנסות יותר? אני אומר לו, אחי, אתה מיואש, אתה שם לב. אתה יודע מה, אני מיואש. אחר כך עוד צעד, עוד צעד, בן אדם בעל מעלה, לא חס ושלום. לא אומר לו, אתה יודע מה, בסדר, מה התוכנית? כן, אז אנשים רוצים להישאר היום במדרגת זמר. ואנחנו עם הזמר, זמר לך כבר גמרנו. הגיע הזמן לשיר הגדול, לשיר אל, וזה עוד לא המדרגה הגדולה. יש עוד מדרגת שיח, שעוד לא למדנו עליה, אז בואו נמשיך. אז אומר לנו הרב, אבל גם הרצון הוא רק סעיף קטן מעץ החיים כולו. מה פירוש? משיר יש מדרגה יותר גבוהה מרצון אדיר. מה? מדרגה יותר גבוהה? שימו להם. אומר הרב, עכשיו תורה נתתי לכם. לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. שזה יהפוך להיות תורה, לא רק אני רוצה, אלא אתה תרגיש שהתורה היא עצם זרימת החיים שלך. התגלות שאתה פשוט תרגיש, לא ילמדו עוד איש את רעהו. כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. כאילו, זה יהיה פשוט עצם החיים. לא צריך ללמוד על החיים, אלא החיים עצמם יהיו תורה. זה שיח. וזה אומר הרב, זה יסוד שיח. שכל, יכולת, חיים. אז שיח זה המדרגה הכי גבוהה. זמר זה זיכרון, מחשבה, רצון, רצון קלוש. שיר זה שכל, יכולת, רצון, אבל רצון אדיר. ושיח זה שכל, יכולת, חיים. אומר הרב, ההדרכה אל מעלה רוממה זו היא בנצירת הדרך המכשיר. כלומר, מה שאמרנו קודם, לא לחשוב שכדי להגיע למטרה הזאת צריך איזה טשטושים. לא, צריך את הדרך המכשיר המבדיל בין הטוב ובין הרע. כרגע העולם עוד לא מתוקן. צריך להיאבק ברע. אתה לא יכול להיות לי איזה ילד פרחים, ועוד בשם תורת הרב קוק. תגיד לי מה אתה... לא, תשמע, באמת, צריך להבין אותם, צריך זה אותם, אני בטח צריך להבין אותם, צריך לעזור להם תקן אותם. מה אתה נמרח לי פה פתאום? לא, קשה לי, מרגישים שגונבים להם את המדינה, הם זה... תגיד, אתה פסיכי? כאילו, יבוא ילד קטן, אתה צריך לתת לו תרופה, מוכרח קבל את התרופה. הוא לא רוצה, זה מר לו. תראה, תקשיב, אני ממש מבין אותו, אני לא נותן לו את התרופה. אתה אכזר? אתה פשוט אכזר. הילד הזה צריך את התרופה, הוא מוכרח אותה. מר לו, הוא לא רוצה, אז אתה מרחם עליו. מה איזה מין... סליחה, לא נעים להגיד, זה... מה זה זה? זה לא יאמן. בכל אופן, אומר לנו פה הרב, שצריך בדרך לא לעזוב, להפך, ככל שתנצור את הדרך שמכשיר את העולם למדרגה הזאת, המבדיל בין הטוב ובין הרע, שהוא מרומם ומסגב את האור החי השבוי במעמק הרע, הוא משלב הכל אל הטוב. אז בעצם מה למדנו כאן? עכשיו רבותיי, אם קודם חשבנו שהשיר זה כל התורה, עכשיו אנחנו מגלים רבותיי, שכל ההוויה וכל תיקון העולם זה השיר. יש מדרגת זמר, זה מדרגה מאוד נמוכה של גלות, ותיקון העולם זה מדרגת שיר, שהיא בסוף תביא למדרגת שיח, שזה עוד יותר גדול מהשיר, שכי זה הופך להיות מצב, לא כאילו יש את החיים והשיר שלהם, אלא החיים עצמם, זה מתגלה כעצם החיים. אבל ענייננו, אנחנו כרגע שואפים לעלות ממדרגת זמר למדרגת שיר. וזה בעצם התיקון של העולם. כשאנחנו נגלה את מדרגת השיר, שירת הים, שאנחנו נגלה את שירת המלכות, שירת השכינה הקדושה, שאנחנו נגלה את אור השם, את אור האינסוף, בתוך המציאות הארצית המוגבלת, שמנסה להעליב את עצמה, כאילו אין מה לעשות, זה מה שיש. תפסיקו להעליב את גאולת ישראל, את עם ישראל, את ארץ ישראל, את תורת ישראל, את הקדוש ברוך הוא. תפסיקו להעליב אותנו, תפסיקו להעליב את עם ישראל. עם ישראל היום צמא למדרגה גבוהה הרבה יותר, ואנחנו ממשיכים למכור לו כל מיני תפיסות קטנות של אינטרסים ומלחמות סמויות די להוריד את הראש, צריך להתרומם ממדרגת זמר למדרגת שיר. שכל, אבל שכל שחושב, שכל יוצר, שכל של עמקות, יכולת, קום תבצע, אל תשאר לי במחשבות. אבל מי אמר? נכון, גם אברהם אבינו לא ידע אם זה יעבוד, ומשה רבנו לא ידע אם זה יעבוד, וגם החשמונאים לא ידעו אם זה יעבוד, וגם מרדכי ואסתר לא ידעו אם זה יעבוד, ואף אחד לא ידע אם זה יעבוד, גם החלוצים לא ידעו אם זה יעבוד. איזה מין דור מפונק זה? כאילו צריכים להביא להם את הכל מוכן, זהו. מה זה? מה זה? בעם ישראל מעולם, אף אחד מגואלי ישראל, מכל מי שקידם אי פעם משהו בעם ישראל, הרצל, מי שלא תבחרו, מעולם לא היה לו תעודת ביטוח ביד שזה מצליח. נקודה. הוא ידע שזאת האמת, זה מה שצריך לעשות. אבל יש פה קירות, לא עניין אותו. קם, התחיל ללכת, עשה כמה שיותר בחוכמה. אבל ברגע שהיה ברור לו שזה מה שצריך, קם ועשה. אז מוכרחים אנחנו היום לבוא לעם ישראל ולהגיד, רבותם, מספיק עם הזמר הזה, ובואו נתחיל לעלות למדרגת שיר. שכל של מקוריות של תורה, פנימיות של תורה. יכולת, צריך להתחיל לבצע. אנחנו כמו איזה ילדים שאוכלים את הירושה של האבא כל יום והלילה. צריך לקום ולבצע. ורצון, אבל לא רצון קלוש של תשוט כוח, של אפס כל גבורה להגשים את האידיאלים. אלא רצון אדיר, אדיר, אדיר של לקום, ממולא באור השכל, ביכולת המוחלטה, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא נותן, תעשיית הדשמה, גם אם בהתחלה זה נראה שאין לך טיפת כוח. אז מה, קום תעשה. עכשיו רבותיי, אחרי כל הדבר הזה, אוקיי, אז איפה נמצאת הנקודה העיקרית של גאולת השיר, שתביא בסופו של דבר את השיח? איפה? הרי השיח זה כבר מדרגה כמו תחיית המתים, כן? כמו תחיית המתים. אפשר להגיד שאצל רשי, שני הפירושים של רשי, הפירוש הראשון זה מדרגת שיר, והפירוש השני זה מדרגת שיח, שתהיה לעתיד לבוא. אבל אנחנו צריכים להביא את מדרגת שיר. איך מביאים אותה? אז יש פה, רבותיי, תפנית מפתיעה, בלתי צפויה לחלוטין. בואו תראו איתי יחד מקור זין, סנהדרין צדיד ד' עמוד א'. לפני שאני מתחיל, אני בטוח שיש הרבה אנשים שכשאני אגיד איך מחזירים את מדרגת השיר, מה הם יגידו לי? תשמע, צריך ללמד תורה. רבותיי, זה בוודאי נכון. זה בוודאי נכון, ללמד תורה בהמון. הרב קוק כותב לנו את זה באורות התשובה, שזה מה שגם יחזיר את הטבע היהודי למקום. זה בוודאי נכון, כן? אבל הם נעצרים שם. ומה שאנחנו נראה עוד מעט, שזה לא. זה כן זה, אבל זה חלקי. זה לא מלוא, לא מלוא הפתרון להשיב את השיר הגדול. תראו איתי אחד מקור זין. אומרת הגמרא בסנהדרין צדיד ד' עמוד א'. כתוב ישעיהו ט', למרבה המשרה, אז למרבה זה עם מם סופית במקום מם רגילה. הקרי הוא מם רגילה, זה מם שבאמצע מילה, מה פתאום מם סופית? למרבה המשרה ולשלום אין קץ. אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורי. מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוח. וזה סתום למרבה פתאום עם אמסופית, באמצע המילה, נורא מוזר. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג. אני רק רוצה שתבינו את המשמעות. אם חזקיהו היה משיח, לא היה שואת אירופה, לא היה נרצחים 6 מיליונים, לא היה תחוותת, לא היה גירוש ספרד, לא היה חורבן בית המקדש, לא היה רציחות של יהודים במיליונים בכל ההיסטוריה, לא היה אינקוויזיציה, לא היה את כל הצרות הנוראות האלה. אתם מבינים את המשמעות? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג, ויאללה, ובוא נגמור עם זה, תיקון עולם. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. ומה דוד מלך ישראל, שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשית אותו משיח. לא עשית אותו משיח. דוד המלך, לא, לא משיח. חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח, לכך נסתתם, שזה המם הזאת סתומה. רבותיי, זה דבר נורא. מה קרה פה? אני מזכיר. היה צבא אשור, 185 אלף ראשי גייסות. צבא אדיר, אי אפשר לתאר. חזקיהו הולך לישון, קם בבוקר, מלאך השם נגף את כל מחנה אשור. לא יאמן. עכשיו, חזקיהו קם בבוקר, רואה את הדבר הזה, ולא אומר שירה. נורא מוזר, למה הוא לא אמר שירה? עכשיו, אם הוא היה אומר שירה, היו נגמרות הצרות של עם ישראל ושל כל העולם. והוא לא אמר שירה, אבל מה? א', לא מובן, איך חזקיהו המלך צדיק עליון כזה לא אומר שירה? ובסדר, לא אמר שירה, מה זה כל כך קריטי, עד כדי כך, רצה לעשות אותו משיח, לא שירה, לא משיח, וכל הצרות, חכו, לא נגמר, בואו נראה על את המדרש. אומרת הגמרא, מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אני אומר את שירה לפניך שירה, תחת צדיק זה, ועשהו משיח, באה הארץ. מה פירוש? כל היקום מבין שאם עכשיו הוא לא משיח, הולך להיות פה סבל נורא, הולך להישפך ים של דם, רחמנא ליצלן. אז הארץ באה לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת לו, תשמע, אני אומרת שירה במקומו, רק תעשה אותו משיח, היא מתחננת. שיבו הלאה, פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר מכנף הארץ, זמירות שמענו, צביל הצדיק, בשעיהו כבדל, צביל, אמר שר העולם לפניו, ריבונו של עולם, צביונו עשה לצדיק זה. הוא לא רוצה, הוא לא שר, תעשה לו את הרצון. תעשה לו את התיקון במקומו. צביל הצדיק, עזוב, הוא לא אמר שירה, אין דבר, תעשה מצדך אתה. יצאה בת קול ואמרה, רזי לי, רזי לי. מה יש, הקדוש ברוך הוא אומר, כי בכלל יש לי פה סוד גדול ונעלם, סוד גדול ונעלם, שהסוד הגדול והנעלם הזה גורם שאני לא אעשה את העבודה במקומו, אני רוצה שזה יבוא מצד עמך ישראל מלמטה. בהלוויה של הרב רזיאל שבח, השם יקום דמו הקדוש הצדיק הזה, אז המילים האלה צלצלו לי, קראו לרב רזיאל. אז ככה, פתאום אני ככה מרגיש, רזילי, רזילי, כן? זה כשהאיסורים הנוראים והאיומים האלה, שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, ואנחנו אומרים, די, 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 כמה אפשר? די, אמור נדי לצרותינו, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וכל עמו ישראל. אז פה אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? אומרת הגמרא, הנביא רואה את המשמעות. הנביא מבין מה זה הרגע הקריטי הזה, שחזקיהו לא אמר שירה. תראו מה זה שירה, רבותיי. תנא משום רבי פפייס, גנאיו לחזקיהו וסיעתו שלא אמרו שירה. טוב, אנחנו עומדים ככה ושואלים את עצמנו, מה הולך פה? חזקיהו המלך. היית שר שירה, היה נגמר הבעיות. לא מתחילות הבעיות. אז מה, מה היה פה? אומר לנו הרב קוק, בדברי קודשו, בפרשנות שהיא מבהילה, היא מדהימה, היא קדושה, היא חזיונית, היא רוח קודשית, היא בלתי נתפסת, וכולנו צריכים להקל את הפסקה הזאת עד הסוף, כי פה נמצא אחד המכשולים הגדולים שלנו ממש, של הדור שלנו, שאנחנו צריכים להבין את זה. תיקון השירה. מהו תיקון השירה? איך מעלים מזמר לשירה? איפה הנקודה? תסתכלו איתי ביחד, חבש פר, דרוש א', עמוד נון ג', חזקיה, אומר הרב קוק, היה צדיק גמור. ועיקר מחשבתו רק בעניין תורה ועבודת השם. לא אין אותו כלום, רק ללמוד תורה. באמת בדורו, כולם ידעו תורה. ועד רבה, יישוב הארץ, אומר הרב, ירד בימיו של חזקיהו, למה? בשביל שקידתו בתורה. והקדוש ברוך הוא היה מצליחם למעלה מדרך הטבע. אבל רצון השם היה שאף על פי שזהו בוודאי דרך מקודש, זה בוודאי מדרגה, אדם רק תורה מעניין אותו, ואשרי האיש אשר בתורת השם חפצו באופן כזה, עד שישליך עסקי הארץ אחרי גבו, כל הכבוד, אבל יישוב ארץ ישראל היא בעצמה דבר קדוש ונשגב. והצלחת ישראל בארץ ישראל גורמת טובה גדולה לכל העולם, להכיר לכל באי עולם גדולתו יתברך והשגחתו, שידבקו הכל בעבודתו. אומר חזקיהו, כל הכבוד, אתה רק תורה, רק תורה, רק תורה, כל הכבוד, זה מדרגה עצומה, אבל איפה ארץ ישראל? איפה בניין הארץ? איפה לגלות את הצלחת עם ישראל בארצו? ממשיך הרב ואומר, וזאת היא תכלית ביאת המשיח, לומר שלום לרחוקים, ולקרב הכל תחת כנפי השכינה. והנה, חזקיה כיוון שראה שעיקר הנס, היה לתועלת כבוד עם השם ואושרם. מה פירוש? חזקיהו קם בבוקר, רואה כל צבא אשור איננו, אבל מה הוא עוד רואה? רכוש אדיר, רכוש אדיר, הקופה הלאומית התמלאה, לא היה מקום במחסנים. כי זה לא כמו היום, מביאים מטוסים, הריו יבוד מעט, ההספקה, אין כזה דבר. הם היו באים עם כל הזהב, עם הכסף, עם החמורים, עם הגמלים, עם הרכוש, עם האוהל, להביא את כל הבית. 185 אלף ראשי גייסות, זה רק ראשי גייסות, וכולם הלכו, איזה עושר היה שם? ים של כסף. מה אומר חזקיהו? כסף? אותי כסף לא מעניין. כולם לבית מדרש, שלום. והוא לא אומר שירה על הכסף של עם ישראל. שימו לב, אומר הרב קוק, בענייני עולם הזה, לא היו חשובים כל כך לחזקיה להתעורר לומר עליהם שירה, שחשב שהם מעיקים לענייני עולם הבא והקדושה האמיתית. אבל, אומר הרב, מעלת משיח היא שכל ענייני עולם הזה יעלה אותם להשתמש בקדושה. על כן דבר זה גרם שלא נעשה חזקיהו משיח. תשמע חזקיהו, אתה צדיק, אי אפשר לתאר. אתה לא משיח. משיח צריך לשיר על מה? על ענייני עולם הזה של עם ישראל. על הגשמיות של עם ישראל. זה, כשהשירה תרד לגשמיות הישראלית, זה תיקון עולם. זה המשיחיות. אומר הרב, הנה באמת, שבח גדול הוא. הוא צביל הצדיק שהגיע למעלה רמה כזאת, עד שלא נתעורר לומר שירה על הצלחה זמנית של כסף, כן, קופה לאומית. מקום מקום בערך חזקיה וסיעתו שהיה ראוי למשיח, הוא גנאי. עד שפתחה הארץ ואמרה שירה, כי מצד קדושת הארץ וכבודה וברכת השם עליה, עם רוב קדושתה, זה גרם להכיר לכל משי, לכל שראוי לומר שירה על הצלחה גופנית של עם השם בארץ ישראל בפרט. אומר, למה ארץ ישראל קדושה? עזוב, אנחנו עם של תורה, לא? למה ארץ ישראל כזאת חשובה? חטא המרגלים, הורג את כל הדור. למה לא רוצים להיכנס לארץ? מכת חושך, הורג שם 4/5, אני יודע כמה, מעם ישראל, כי לא רוצים להיכנס לארץ. פורים, לא רוצים להיכנס לארץ, כמעט המן הרג את כולם, כן? מה זה, זה, זה ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא עושה מזה העניין. מה רואים פה? שהקדוש ברוך הוא רוצה את התגלות השירה האלוהית האמונית העליונה של אור האין סוף, במציאות הארצית של כנסת ישראל, של עם ישראל, של מדינת ישראל. וכל עוד אנחנו לא נבין שאנחנו צריכים לגלות את האמונה, שהיא שירת העולם העליונה, הטבע האלוהי שבעומק הנשמה, בתוך המציאות הכלכלית, הגשמית, המדינית, הארצית, הפוליטית, המעשית. כל עוד אתה חושב שאתה תמשיך לחיות באיזה עולם וירטואלי דמיוני כזה, אתה הזוי. אתה הזוי. כשאתה אומר למי שמנסה להוריד את זה לעולם המעשה, אתה הזוי, אתה. כל העם פוסל במומו פוסל, ממש ככה. אבל זה לא העניין מי פה פוסל. העניין הוא שצריכים להבין, כדי לעלות ממדרגת זמר למדרגת שיר, שימו לב לחידוש העצום. צריך תורה, בלי תורה אי אפשר, אבל זה לא מספיק, רק תורה. תורה פירושה למצוא את השירה שבעולם הגשמי הישראלי, ארץ ישראל, מדינת ישראל, צבא ישראל, על זה צריך לעבוד, זה העבודה הגדולה. לשיר את השירה של המציאות הגשמית הישראלית, זוהי המשיחיות וזהו תיקון עולם במלכות שדי. חזקו ואמצו.